שלום רב לכולכם, נקרא לשיעור הזה גבאי מסור. אנחנו מדברים שתי שאלות שקשורים לגבאים של בית כנסת. אדם בעל תשובה, בעל תשובה יקר מאוד, חזר בתשובה, והוא שם התחיל לעזור שם בגבאות בבית כנסת בתל אביב, שם שהיה שם כולל של בעלי תשובה בתל אביב, והוא שם התחיל, מדי פעם הוא קצת לומד, אבל התחיל ממש לעזור להם בשם שמיים, לארגן דברים, מסדר דברים, מארגן את הכל, מארגן את השתייה, מארגן את הדברים. בין היתר הוא גם כן היה, אחרי על קופת הצדקה שם, שהיה, יש קופת צדקה, שהוא אוסף, פורט, ועשה, ושומר את הכסף, ומדי פעם קונה, צריך בזה סוכר, קונה, ואם נשאר, נותן את זה למנהלי הכולל. וכך עבד באמונה, ממש לשם שמיים הכל, לשם שמיים, בשמחה, באהבה. וכך זה פעל במשך זמן מסוים, הכל היה מצוין, הכל. מה שקרה שבאחד הימים שמה, הוא היה את הכסף שהוא היה לוקח, שאוסף. לוקח את הכסף שכספי הכולל, היה לו, היה מניח איזה בכיס של החוצה כאן, היה לו כיס בחוצה, מניח את השטרות של הכסף והכל, פה הוא ידע שזה הכסף של הכולל, ככה הוא פעל, בזה היה מוציא, קונה, נותן למה שצריך והכל. צריך לפנות מטטה, צריך לפעמים לקנות, אז בזה תמיד, כך הוא שמר את הכסף בכיס של החולצה שלו. ככה הוא נהג. לאחר זמן מסוים, אשתו ראתה שבעלה הוא מתחזק קצת והכל, וראתה שזה לא מתאים לו, החולצות שהוא לבש עוד קודם, שהוא היה קודם לכן, זה לא מתאים עכשיו בהתקדמות שלו, שהוא נמצא בתוך כולל, במסגרת של כולל, לא מתאים לו. אז היא פשוט לקחה את כל החולצות האלה, הישנות האלה, כנראה צבעוניות וכל דברים האלה, והלכה, לקחה את הכל, אספה את הכל, לקחה אותם, שמה את הכל בגמח, גמח שמסוים שהיה גמח חדווה, והניחה את כל החולצות, והלכה וקנתה לו חולצות חדשות, יותר מתאימות לבן תורה, ככה, סתם חשב שבעלה לא רואה שהמשיך עם החולצות האלה שהוא לבש את הבגדים שהוא לבש בצעירותו. וזהו, מה שככה רצתה, חשבה לשמח אותו, וחשבה שזה מה שמתאים לבעלה. מה שראה, כי היא לא ידעה שבאחד הכיסים היה שם כסף של הכולל, באחד הכיסים של החולצות היה כסף כ-2,000 שער היה שם. היא לא יודע מה זה, הלכה, שם את זה בגמח שם. פעלה מגיעה ומספרת לו מה קרה, והחליף החולצות והכל והכל, אבל פתאום חשב, רגע, אבל יש לי פה באחת החולצות, היה כסף ששייך לכולל בשווי 2,000 שח. הנכון, רצתה להפתיע, אבל בסך הכל, מה עושים בכסף של הכולל הזה, מה עושים איתו? אז הוא פשוט שלב ראשון ישר, במהירות, ניגש לגמח הזה שם. הלך שם לחפש את הבגדים, את החולצות שלו, שם כנראה הוא ימצא את הכסף שנמצא בחולצות. אלא מה, הוא מגיע לשם, מנסה לנבור שם בתוך הערימה. הערימה ענקית, הוא מחפן נובר, ושמע, הוא ראה, זה בלתי אפשרי, הוא ראה. כמויות אדירות של בגדים זרוקים אחד על השני. אמר, נראה לי שאני כבר לא אוכל למצוא את החולצות האלה בתוך הערימות האדירות. זה גמח גדול מאוד, גמח יד חדווה, שהיה בחוף שומר פעם בבני ברק. היה בשמרת גמח ענק של בגדים, שפשוט אנשים מביאים מלא בגדים לשם, ואנשים לוקחים בגדים שם, אז כנראה הם מביאים אנשים שקיות, ונערמה שם ערימה ענקית, הוא משמע, אני לא יכול לנבור עכשיו בתוך הערימות האלה, למצוא חולצה, כי זה בלתי אפשרי. בצר לו, הוא הלך, והוא משמע, מה קרה? הלך שקצב של הכולל. מה אני עושה? האם אני אשם? אני אמור לשלם? צריך לשלם? וכך הוא בא ושאל. הוא שאל רב מסוים בעבר, עכשיו הוא בא וגם שאל אותי, מה אני חושב על הדבר הזה? האם ניתן לחייב אותו בתשלום? על זה עבר כזה שמה הוא חייב לשלם? סוף סוף הוא השומר, ושמה הוא פשע, ושמה הוא צריך לשלם, זה החיות שלו מסוימת. אז כך הוא בא ושאל. אז בואו נעתום בשאלה אנחנו, ומשתדל בעזרת השם, ללמוד ביחד את הסוגיה. זהו, מה הדין של האדם הזה? האדם הזה, כלפי הכסף הזה של הכולל, הוא נקרא שומר חינם. משהו מדוע? כי הוא לא נותן תשלום, לא נותן שום טובת הנאה ממונית עבור הפעולות שהוא עושה שם, הכל לשם שמיים, ולכן אי אפשר לעשות אותו יותר משומר חינם. במקרה גרוע. אז בשומר חינם, מתי שומר חינם מתחייב, כידוע לנו? רק בפשיעה. שומר חינם חייב רק בפשיעה. שאלה נדון לזה, נקרא פשיעה? זה נקרא פשיעה, אז בוא נדון באמת. האם הנחת המעור של הכולל, כוסף של הכולל, צריך לשמור את זה היטב. האם הוא הניח את זה בכיס של החוצה כאן, כיס של החוצה. האם זה נקרא מקום משתמר, וגם דרך העולם נניח שם כך מעות? אנחנו חייבים לשאול את השאלה הזאת, כי כיוון זה לא יכול להגיד, אני נוהג לשים את הכסף שלי שם, אי אפשר להגיד, הוא לא יכול להגיד, אני נוהג לשים כסף במקום הזה. זה לא מעניין אותו מה אתה נוהג. אתה צריך לנהוג בכספי הפיקדון, בסכמים שנתנו לך לשמור בצורה שמירה מעולה, שמירה טובה. בשלך אתה רשאי לזלזל, להניח איפה שאתה רוצה. אתה תניח על השולחן בסלון, אתה יכול להניח איפה שאתה, איזה נחלון, איפה שאתה רוצה, בכסף שלך. כאשר אתה מקבל לך כסף של אחרים, ואתה שומר חינם עליהם, שומר עליהם, יש לך, אתה חי מחויב לשמור עליהם בשמירה טובה וכדרך העולם, שזה מקום משתמר. כמו שרגילים העולם. כמובן לא נחייב אותו לשים את זה מתחת לקרקע או בתוך כספת, כיוון שהוא משתמש בזה. כל מן זה כסף שהוא פעיל, זז. כסף שזז מכאן, שם, לוקח, מותן, לוקח וזה. אפשר להגיד לו, תשים את זה, למה לא נתן בתוך מתחת לקרקע? לא נתנו לו את זה לשמור את זה לחיסכון. לכן, זהו. אז השאלה באמת, האם זה נקרא שמירה טובה? או שאני עכשיו פשיעה להניח כסף או שטרות בכיס של החולצה. ביררתי אצל בני אדם, לראות באמת מה דעת רוב העולם בזה, מה קורה. נודע לי שאני עכשיו מקום המשתמר וכאן וכאן וכן, גם כן, דרך העולם לפעול. ככה רבים הם מניחים כסף שלהם כאן, וזה מקום יחסית המשתמר. לכן קשה להגדיר את מה שהוא עשה כפשיעה. אלא אפשר להגיד שהוא הניח את זה כדרך השומרים, וגם בבית הוא לא הניח את זה שם על השולחן בסלון, אלא במקום שבקולה ובחדר השינה, במקום קולה, מקום משתמר יחסית. הוא לא הניח את זה בסלון שהילדים יכולים לבוא לקחת ולשחק בזה. או שאולי לא היו ילדים באותה עת גם כן. אבל הוא לא פשע, לכן נראה, כיוון שזה לא פשיעה, לכן נראה שיש לפתור אותו מתשלום, משום דדינו כשומר חינם. כך, זהו, אם כן, הוא פתור וזהו. או, עכשיו אמרנו אותו על כך, דבר מסוים. אמרנו, לא, אתה באמת נראה שאתה פתור. אבל שמה ניתן לחייב את אשתך, שמה לחייב את אשתו. דאב שהיא לא קיבלה עליה שמירה. אישה לא קיבלה עליה שמירה על כספי הכולל, היא לא קיבלה. מכל מקום יש מקום להגדירה או לחייבה מדין מזיק. מזיק. מדוע? כי היא לקחה, אמנם בשוגג, את הכסף של הכולל, שהיה מקום בבית, מונח, הלך בתוך החוצה, על הכולב, מקום משומר, ולקחה את זה, את הכסף, הכל בשוגג אמנם, אבל בעשתה, היא עשתה מסב ידיים, לקחה את הכסף, והעבירה אותו למקום, שמה אותו מקום כזה ציבורי, שכל אחד בא ולוקח וזורק, וכל מקום, ולא יש לו משתמר, שוודאי עומד ללכת לאיבוד, כן? וידוע שאדם שהזיק לממון הזולת, גם אם היה שוגג, הוא חייב בתשלום. אדם מועד לעולם, בין באונס, בין ברצון, אפילו באונס הוא חייב. חייב, פה, היא נתנה את החולצה עם המעות, ונחם מקום המשומר, והלכה בידיים ונחם את המקום המשתמר, מקום שאינו שמור והולך לאיבוד. ובפרט, שדרך העולם שכאשר רוצים לחבס בגד או להשליך בגד, כל אדם שרוצה להשליך בגד או לחבס בגד, מה עושה? לפני כן בודק בכיסים, האם לא שחרנו שם איזה שטר, לא שחרנו שם משהו, לפני שאני משליך אותו לכביסה, או שאני משליך אותו לפח, אני בורם אותה. והיא לא עשתה את זה, היא הייתה צריכה לבדוק, העולם נוהג לבדוק לפני שמשליכים. האישה הזאת לא פעלה כן, לא בדקה, בהלכה לקחה את זה, לכן קשה להניח, להגדירה כאנוסה גמורה ולפוטרה מתשלום, קשה מאוד, יש מקום לומר, יש צד לומר שהיא תהיה חייבת מתשלום. כך, כך, ככה נראה לומר. אם דיברנו על נושא של גבאי של בית כנסת, הבה נדון בשאלה נוספת, גם כן קשורה לשאלה גבאי, גם כן גבאי מסור באחד מבתי הכנסת, אחת הגבאים שהוא בא עומד לנעול את בית הכנסת בערב. מקום שסיימו ללמוד והכל הוא סוג נועל בית הכנסת. כך גם רבנים עושים כדאי לנעול את בתי הכנסת בלילה, להשאיר אותם פתוחים, אם אין לימודים גבוהים. כאשר גומרים ללמוד, אז נועלים את אותה כנסת. למה לא להשאיר כל מיני אנשים דלה מעלה, אבל לשם שאין להם אנשים שמחפשים איפה לעשן, איפה זה, עלולים לבוא לחלל את המקום, לעשות דברים לא טובים בית כנסת. אז זה מקום, זה לא, לכן כדאי לא להשאיר את זה פתוח, כך עושים רבנים. אלא אם כן המקום הזה, לומדים בו כל הלילה, יש מקומות, אז מקומות כאלה אפשר. או מתפללים כל הלילה, אין בעיה, אבל סתם בדל בית כנסת גומרים ללמוד עד שעה מסוימת, אחרי זה עד הבוקר, מקום לא מאויש, לא אנשים לא מצאים, כדאי לנעול אותו. לא יש פריצה לכל מיני שם דלה מעלה, לבוא לשם להשתמש במקום בצורה לא מכובדת לבית הכנסת. אז זהו, הבית גבאי של האדם אסור שלנו פה, שהוא בא ובא לנעול את בית הכנסת, לפי אתה מגיע אליו אדם בריצה, אדם שנראה רק בו בן תורה, וגם בריצה, סליחה, סליחה, גבאי, סליחה, אני רק רוצה פה שער לקחת את התפילים שלי, דקה שנייה, שנייה, דקה, שרחתי אותו פה, השארתי אותו פה. הגבאי, בבקשה, בכבוד, בוא תיכנס, בוא תיכנס, תיקח, בוא תיקח את הבקשה. בסדר, בא אותו אדם, נכנס, לקח את התפילין, לקח את התפילין, תלית עם תדיק, ויצא משם והלך. והגבאי נעל את בית הכנסת. למחרת מגיע אחד המתפללים, ואומר, סליחה, מה קרה פה? היה לי פה התפילין שלי, התלית שלי, בצבע כזה וכזה, והכל פה, המונח. פה בתא הזה, במקום פה, ונעלם, תפילין יקרות והכל. ומתחילים לברר ומתלונן, זה כל הזמן, אני דיוק, ככה נוהג הרבה זמן, ומה קרה פה וזה. לאחר ברור, התברר שאותו האדם למעשה, שבא, ביקש להיכנס, למעשה גנב את התפילין, זה היה גנב. והוא בא וגנב את התפילין של המונחים של אחד המתפללים. ואז נתעוררה השאלה, האם ניתן לחייב את הגבאי הזה בדמי התפילין שנגנבו? תפילין עולים. תפילין טובות לא עולות זול, לא קצת כסף, ואתה שהם שווים כל אגורה, אבל הם לא עולים די יקר. אז יש להתבונן, האם באמת שניתן לחייב אותו, את הגבאי, על התפילין האלה? יש להתבונן, האם הגבאי הזה נחשב כשומר על הפריטים המצויים בבית הכנסת? הגבאי, האם יש לו דין ששומר על הפריטים שמונחים בבית הכנסת? כן, שמה כן, זה אולי זה חלק, מהתפקידים שלו, פשוט לא. גבאי יש לו תפקידים מוגדרים, מסוימים, זה מה שהוא עושה, קשה לו גם לשמור על הפריטים בשביל בית הכנסת. הוא לא יכול לשמור על הספרים שאף אחד לא ייגע, הוא לא יכול לשמור על הדברים שנעלמים, הוא הולך, הוא לא נמצא, הוא כל מה מסתובב, פועל, לא יכול, לא כל הזמן נמצא במקום, וזה מקום ציבורי, נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, איך אפשר לחייב אותו על שמירה? אז לא רק בהיגיון, גם כן, מבחינה הלכתית, הוא לא קיבל חייבי שמירה. מדוע? בכדי להתחייב חייבי שמירה, בעינן הסכמה מפורשת של השומר, דבר ראשון. וגם רוצה לדעת גם כן מה יש שם. ונוסף לכך, לדעת תעריף הרמב״ם וגם השולחן ערוך, בעינן גם כן משיכת החפץ. אדם שמקבל עליו שמירה בדרך כלל זה דק, גם כאשר צריך למשוך אליו את החפץ, רק אז מתחילה השמירה. לפני כן, דיבור בעלמה זה לא מכיל חייבי שמירה עדיין. אפילו דיבור של הסכמה עדיין לא מכיל את חייבי שמירה לדעת השולחן ערוך. אז אין כזה, הוא לא שומר בכלל, אדם כזה של המשך, הוא לא שומר לא חין, לא שומר חינה, ובדי, וגם לא שומר שכר ודאי. לכן במקרה כזה, במקרה הזה שלנו, קשה להגדיר אותו כשומר על התפילין, התפילין מגבור. אם נגדיר אותו כשומר, אז אולי שבא נחייב אותו, אבל השאלה הוא לא שומר על התפילין הזה, אין לו דיני שמירה על התפילין האלה. פרט לזאת, בעל התפילין, הוא קצת פשע כלפי עצמו. כי הוא הניח, הוא סיכן את הרכוש שלו, הוא מניח תפילין שלו במקום בתא, שאתה יודע, נכנסים אנשים בפעמים גם כן, כל מיני אנשים מגיעים להתפלל בבית הכנסת. אתם באים אורחים, באים אנשים זרים גם כן להתפלל. אז זה לא מקום כזה שמור לגמרי שרק לא באים אנשים זרים. זה מקום שבדי פעם מגיעים אנשים גם זרים להתפלל שם. מה אתה מניח במקום כזה? אתה יודע שלא שומרי, אתה לא, אין לך כספת שם, אין לך כלום מנעול. מה אתה מניח שם? אז הוא פשע כלפי עצמו. לכן הוא זלזל ברכוש שלו, ומה לו להלדין על הגבאי? אם אדם לא שומר טוב לדברים שלו, אדם יבוא לחייב מישהו אחר. פרט לזאת גם כן, יש לו עד לגבאי תפקידים רבים מאוד וחשובים, ואין לזה בכלל זה חיוב שמירה לציוד המונח בבית הכנסת. אלא, יש לעיין, אם לא היה מותב עליו, על הגבאי, רגע, אתה, האדם הזה, אתה לא מכיר אותו, מזה שהגיע, הוא לא מכיר את האדם הזה כל כך, זה לא אדם מתפלל קבוע. אז למה אתה לא הולך, האם אתה חייב היה ללכת אחריו לראות, רגע, מה הוא אלינו הכנס, מה הוא לוקח? הוא נראה סתם, הוא נראה מה הוא לוקח, לא לוקח משהו. האם הוא לא היה מחויב לעקוב אחרי האדם הזה? עוד יש לדון, מה היה הדין, אם תפקידו הוא הגיש לגבי, הוא לנעול לבתי הכנסת. כן? והוא נוצא שכר על פעולות עבור, הוא צריך לנעול, דוגמה, כל יום בשעה 9 בערב את בית הכנסת. והוא שחר לנעול. הוא שחר לנעול, ונגנבו משם דברים. נגנבו משם ספרים, נגנב ציוד, כי בגלל שהוא שחר לנעול, התפקיד שלו היה לנעול בשעה 9 בערב, הוא שחר לנעול. האם ניתן לחייבו בתשלום? אפשר שכן, אפשר שכן, אבל איך? כרגע אמרנו רק שאין לו דין שמירה כרגע לפני כמה דקות, אז אם הוא לא דין שומר, אז על מה נחייב אותו? באיזה מידה? על מה נחייב אותו? נחייב אותו מדין מזיק. אתה, התפקיד שלך לנעול לבית הכנסת, בשביל שלא יגנבו ולא יעלמו דברים, אין? והוא, ואתה פותח, משאיר פתוח, אתה מאפשר לכל מיני אנשים להיכנס, ועלולים מעלם ספרים, עלולים לעשות דברים, אנשים לוקחים, משאילים בבית הכנסת ולא מחזירים, אתה מזיק לרכוש של בית הכנסת, זה גורם לנזק. אז אפשר שבהחלט זה נקרא פשיעה, פשיעה מסוימת. כן? זאת אומרת, אדם אי ביצוע פעולה או פשיעה כלפי דבר, גם אם אתה לא שומר שאתה פושע כלפי החפץ, אז מדין מה זה כולי כן אפשר לחייב אותך. גם אם אתה לא שומר. מאיפה מצאנו את החידוש של הסבר הזה? איכן מצאנו את זה? מצאנו את זה בראשונים אצל הראשי והרמב״ם. הם זורים שאומנם אין לך דיני שמירה על שטרות או קרקעות, אין בהם דיני שמירה. כן? אבל הם סוברים, בכל זאת אם אדם פשע כלפיהם, פשע כתוצאה מכך פשיעה, נגרם נזק להם, אז הם חייבים לשלם, כי הם אומרים שזה יש כמו דין מזיק, אבל אדם מזיק כלפי החפץ. נכון, אתה לא שומר, אבל אז מה אתה מניח? זה שם במקום כזה שיכולים לנזק. מה אתה מניח? זה שם. אז אם כן רואים בדין מזיק אולי, במקום כזה שיש תפקיד שלו להגן על הדבר, והוא מפקיר, הוא שומר הפתוח, אדוני. זה נקרא פשיעה כלפי הדבר הזה בדין מזיק, יש מקום לחייב אותו. לכן אם תפקיד שלו הוא לנעול את הכנסת ואינו נועל, אין? הוא מסכן את הרכוש ואת הציוד של בית הכנסת, ויש מקום לחייב אותו מדין מזיק, אתה מזיק. בזה הוא ודאי מקבל עליו חיוב. איזה חיוב הוא מקבל עליו? אני מתחייב שאני לא אפשע כלפי הרכוש של בית הכנסת. אני אומר לא שומר, אבל גם יש לי התחייבות מסוימת שאני לא אפשר כלפי הרכוש של בית הכנסת, ובזה אולי יש מקום לחייב אותו. זהו, הבאנו שתי שאלות בנושא של גבאים של בית הכנסת, מה התפקיד שלהם, דיברנו על שומר שכר, שומר חינם, אתה התחייב, כדי שברוך הוא יעזור בעזרת השם שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, וזה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.